הבא אני צריך להיות ברמת הגולן, אז נזיז את זה ביום ראשון. אני אכתוב את זה עוד בוואטסאפ, אבל...
ביום ראשון שאחריו.
ראשון שאחריו, בסדר?
ראשון שאחריו.
במקום חמישי עוד שבוע, ראשון של עוד 10 ימים. אני אשלח בוואטסאפ, אם יהיו השגות, אז אפשר גם להזיז, זה לא קריטי מבחינתי. פעם קודמת יצא שראשון נדמה לי היה מועדף, אז לכן... אנחנו צריכים להתחיל גם פחות או יותר נושא חדש, אני חושב שאנחנו נגמור. טוב. אני רוצה קודם כל לסיים את העניין של השינויים. והגענו בעצם באמצע הדרך לקשור את זה לנושא הזה של פוזיטיביזם. אז אני אסכם רגע מה עשינו בפעם הקודמת. דיברתי על הצעות לשינוי שעל פניהן נראות רפורמיות או לא לגיטימיות במסגרת הלכתית, אבל כשחושבים על זה פעם שנייה, אז רואים שבעצם מדובר בהצעה לגיטימית. אני מדבר על לגיטימית, אין פרושה שהיא נכונה ושצריך לקבל אותה, אלא שהיא צריכה לעלות לדיון ולראות האם כן או לא. ואמרתי שבעצם, בסופו של דבר, הטענה, אני אחזור רגע לדוגמה, כי אני אצטרך אותה גם להמשך, הדוגמה עם הבגדי ים, שאלה שהולכים עם בגד, אבותיהם הולכים עם בגד ים, והם הולכים עם בגד ים במדבר, מגיעים לאזור קר, יש כאלה שרוצים להישאר עם בגד ים, כי מסורת אבותיהם בידיהם. להם קראתי שמרנים פשטיים, ואתם שומרים על איך שאבותיהם הלכו, as is. יש כאלה שלובשים דובון כי קר להם, אז הם לא במשחק. אבל יש כאלה שמציעים ללבוש דובון, כדי להמשיך את מסורת אבותיהם, כמו שאבותיהם הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר, גם הם מציעים ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, והם טוענים שזאת בעצם הדרך לשמר את המסורת. דווקא השינוי של ההתנהלות מבחינת השורה התחתונה, אנחנו לא הולכים כמו שאנחנו אבותיהם, אנחנו הולכים עם בגד ים, אנחנו הולכים עם בגד חם, אבל דווקא השינוי הזה הוא זה שמהווה את ההמשך האמיתי למה שנהגו אבותינו. לזה קראתי שמרנות מדרשית. מה זאת אומרת? אני לוקח את מה שאבותינו העבירו לנו, הולכים עם בגדי ים, אני עושה לזה מדרש. אני אומר, למה אבותינו הולכים עם בגדי ים? כנראה שמאחורי זה יושב העיקרון שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה מדרש. עכשיו אני אומר, טוב, אם זה באמת מה שאבותינו עשו, גם אני אמור להמשיך את זה וללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אז בעצם גם אני משמר את מסורת אבותיי. הוויכוח של השמרן המדרשי עם השמרן הפשטי זה בשאלה מה מסורת אבותיי אומרת. על מה את מה לשמר? האם מה שהיא אומרת זה את מה שעשו בפועל, או האם מה שהיא אומרת זה את העיקרון שעמד מאחורי מה שהם עשו בפועל? הדרשה. עכשיו, הבאתי לזה, אמרתי שבעצם מאחורי הדברים יושב ויכוח לא רק בשאלה מהו שינוי לגיטימי בהלכה, אלא מה זאת בכלל ההלכה. ואז הבאתי את הגמרא בבבא בתרא לגבי חזקה שאין אדם פורע תור זמנו, שהגמרא שמה אומרת שאם המלווה תובע את הלווה, נגיד אחרי שבוע, כשההלוואה הייתה ל-30 יום, הוא תובע אותו אחרי שבוע, הלווה אומר פרוע, אז הוא לא נאמן. כי אדם לא פורע בתוך הזמן, הוא יכול להחזיק את הכסף חודש, הוא לא יפרע אותו אחרי שבוע. זה לא אומר כמובן שבהכרח זה לא נכון, זה אומר שהחזקה היא שזה לא קרה, ולכן מטילים את חובת הראייה על מי שטוען את זה. אם הוא יביא ראיות, בסדר, זה יכול לקרות, אבל החזקה הפשוטה היא שזה לא נכון. שאלתי מה יקרה במצב שבו אנשים כן פורעים בתוך הזמן. מסיבות שונות, לא משנה. אז במצב כזה לכאורה הגמרא הופכת להיות בלתי רלוונטית. והטענה שלי הייתה שזה לא נכון, כיוון שהגמרא לא באה ללמד אותנו את החזקה הפסיכולוגית הזאת שאדם לא פורע בתוך הזמן. פסיכולוגיה או כל סוג אחר של עובדה הוא לא עניינה של ההלכה ושל הגמרא, ואת העובדות אנחנו צריכים ללמוד כמו שלומדים עובדות. פשוט מסתכלים במציאות ורואים מה העובדות. אם צריך תצפית מדעית, אז עושים תצפית מדעית, לא משנה, אבל באופן עקרוני, בשביל להבין עובדות, אנחנו אמורים לצפות, ולא למצוא אותן בגמרא או בדילוגי אותיות בתורה. אז מה הגמרא בעצם באה ללמד אותנו? היא באה ללמד אותנו את העיקרון שחזקה יכולה להוציא ממון ממוחזק. למרות שבדרך כלל, כדי להוציא ממון צריך שני עדים, על פי שניים עדים יקום דבר. במקרה הזה, המלווה בא להוציא ממון מהלווה, בא להוציא ממון מהמוחזק, אין לו עדים, אבל יש חזקה נגד הלווה, שהוא טוען פרוע, יש חזקה נגדו, שאדם לא פורע בתוך הזמן. החזקה הזאת מספיקה כדי להוציא ממנו ממון. בסדר?
לפי זה למה לא דרשינן טעמא דקרא?
מה?
למה לא דרשינן טעמא דקרא? לפי הגיון שאתה מנסה להגיד
ש... רגע, אני אגיע. אנחנו עוד... יש לנו עוד כמה צעדים. אז הטענה היא החידוש של הגמרא הוא לא העובדה הפסיכולוגית שאדם מחזיק את הכסף כמה שהוא יכול, שהוא לא פורע בתוך הזמן. החידוש של הגמרא הוא שאם יש חזקה, אפשר לסמוך עליה כדי להוציא ממון. אפילו שזה לא שני עדים. שזה חידוש לא בתחום העובדות, החידוש הראשון הוא בתחום העובדות. אני אומר, אבל בעובדות זה לא מנדט של ההלכה. החידוש של ההלכה הוא בתחום הנורמטיבי. ובשאלה, בהנחה שיש חזקה, אפשר להשתמש בה כדי להוציא ממון. זאת קביעה הלכתית. וזה לכן, זה באמת המנדט של ההלכה. ההלכה אמורה לחדש לי חידושים הלכתיים, לא חידושים עובדתיים. ואז מה שיוצא, שבמציאות שבה החזקה תהיה שונה, הפוכה אחרת, לא משנה, תהיה חזקה אחרת, אז אותו עיקרון שלמדנו בגמרא פה, יגיד לנו לנהוג אחרת. זאת אומרת, כשאנחנו ננהג אחרת, זה לא רק שאנחנו לא נחשבים כמשנים את ההלכה, אלא להפך, הלנהוג אחרת זה יהיה היישום הנכון של ההלכה, כי ההלכה לא אומרת שאדם לא פורע בתוך הזמן, ההלכה אומרת שאם יש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, אז זה מספיק כדי להוציא ממון. אבל האם זה נכון או לא נכון שאדם פורע בתוך הזמן? תסתכל מסביבך ותראה, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. בזמן חז"ל זה כנראה היה נכון. היום יכול להיות שזה לא נכון. ואז מה שיקרה, אם אני אגיע למסקנה שהחזקה היא הפוכה, נגיד שאדם כן פורע בתוך הזמן, לצורך הדיון, או שלפחות אין חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, כל מצב כזה יכול להיות, הדין כמובן ישתנה. הדין ישתנה, וכמובן, אני חושב שאף אחד לא יעלה בדעתו להגיד שאני משנה את ההלכה. שאני מיישם פה אחרת את הדין. להפך, זה באמת היישום הנכון של ההלכה במציאות החדשה. אוקיי? כן, כן, הרב סולובייצ'יק. שהחזקות ירדו מסיני.
גם אם זה הסיבה שעומדת מאחורי הקביעה, יכול להיות שהקביעה נקבעה גם בלי קשר לסיבה, כאילו כשקבעו את הקביעה אמרו אותה בלי קשר לסיבה. לדוגמה, אני אקח את הדוגמה של בגדים, יכול להיות שההוראה הייתה בסופו של דבר לעשות את זה ככה, וזה מה
שנקרא. יכול להיות, אבל מי אמר?
מי אמר? בצד השני, זה עוד שלב שצריך לדבר, זה עוד שלב שצריך להוכיח אותו כדי להגיד את זה. עכשיו אומרים על פסול נשים לעדות, יכול להיות ש...
אני צריך לא רק להוכיח את זה, יכול להיות שיש טעם אחר. אולי לא שזה הטעם, אבל קבעו איזה כלא פלוג, אולי יש טעם אחר.
בזה סיימנו את השיעור.
בדיוק, לשם אני אגיע.
אבל גם אם מוכיחים את הטעם, אני אומר, יכול להיות שבסופו של דבר זה נקבע כהוראה גורפת, בלי קשר.
אני אדבר על שני הדברים האלה ביחד. עוד מה. אז הטענה היא שאם אנחנו מסתכלים לא על השורה התחתונה ההלכתית, אלא על העיקרון שעומד בבסיסה, עושים מדרש, מה שאני אומר, אז המחויבות להלכה, השמרנות ההלכתית, מחייבת אותנו לנהוג אחרת ממה שנהגו פעם. לא מאפשרת לנהוג אחרת, מחייבת לנהוג אחרת. זאת אומרת, מי שלא ינהג אחרת, סוטה מההלכה. נגיד, אם היום אין חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, היום נניח שאדם כן פורע בתוך הזמן, אם יבוא בית דין ולא יקבל את הטענה של פרוע, הוא פוסק נגד ההלכה, הוא עובר על ההלכה. למרות שלכאורה הוא מתאים למה שכתוב בגמרא. בגלל שמה שכתוב בגמרא הוא לא השורה התחתונה, מה שכתוב בגמרא הוא העיקרון שכשיש חזקה צריך לסמוך עליה. בדיוק כמו עם המגדיה. ולכן אם אנחנו עושים מדרש, אז בעצם השורה התחתונה לא רק יכולה להשתנות, אלא צריכה להשתנות. בהשתנות את הנסיבות צריכה להשתנות גם השורה התחתונה. אני לא זוכר אם הבאתי את הדוגמה הזאת, אם כן, אז אני רק אזכיר אותה, לגבי פסול רשע לעדות. הגמרא הרי פוסלת רשעים לעדות. מה זה רשע? אדם שעושה עבירה שמחויב עליה עונש מלכות או מיתה, מלכות וצפונה. עכשיו, היום יש כמה וכמה פוסקים שכתבו שאדם שמחלל שבת, שהוא נחשב רשע מבחינת ההגדרה ההלכתית, הוא קשר לעדות. למה הוא קשר לעדות? כי כל מה שנפסל אז רשע לעדות זה בגלל שרשע היה מוחזק להיות מי שלא דובר אמת. וכיוון שכך, היום בוא נבדוק האם באמת מי שרשע בהגדרה ההלכתית הזאת, יש איזושהי חזקה שהוא חשד משמעותי שהוא לא דובר אמת. והטענה של אותם פוסקים היא שלא. כי את ההלכה הוא לא מקבל, כי הוא לא מרגיש מחויב לה, אבל בתחום של אמירת אמת, את המוסר, או לא משנה, את הערכים האוניברסליים, הוא כן מקיים, כן מחויב אליהם. אז לכן אין הכרח, לא שאין הכרח, אלא לא צריך, אסור לפסול אותו לעדות בעצם. כמובן שזה תלוי בהמון דברים, אני לא אומר את זה להלכה, כי השאלה היא, האם באמת הפסול של רשע לעדות זה בגלל חשד שקר? זה בכלל לא פשוט, יש קצות, ויש על זה ויכוח, הוא טוען שזה מחלוקת הבעיה ורבה עם רשעת החמאס. אבל אני אומר, ברמה העקרונית אני רק מביא פה דוגמה, כי זה באמת משהו שפוסקים עושים, אומרים בפועל. שהיום רשע קשר לעדות.
גם לדברים שהם לא מונים, גם לקידוש החודש.
זהו.
לא בגלל החשד שהוא שקרן, אלא בגלל שזה לא דברים שנתנו משיקול דעת של הדיין. דברים ש...
מה זאת אומרת? מה קשור? אתה מדבר על פסול הגוף, לא חשד שקר. נגיד בקידושי אישה. אז זה המשפט שעכשיו אמרתי להגיד. אז באמת לגבי קידושי אישה, אני לא זוכר, לא בדקתי, אני לא זוכר כרגע עם מישהו.
זה באמת או לא, זה החלת חלות.
לא, אבל הנקודה היא שאז זה בעצם, אני לא זוכר כרגע, זאת אומרת, לא בדקתי, אני לא זוכר אם יש איזשהו פוסק שאומר גם לקידושי אישה, שהאדם הזה קשר להעיד, אבל... ומה ההבדל בקידושי אישה? צריך עדים לקיום הדבר. לכן שם גם הפרמטר של האם הוא דובר אמת או לא דובר אמת הוא פחות רלוונטי. כי העדים שם לא אמורים להעיד על משהו אחר כך, הם בעצם יש להם תפקיד נכונן. הם נמצאים שם כדי שהקידושים יחולו. אז אין לזה כל כך משמעות לקיום הזה שאני לא חושד שהאיש משקר.
אני חושב שכל מי שיש לו סמארטפון
מתעסק לעדות.
מה? גם חיים קניבסקי אומר שכל מי שיש לו סמארטפון פסול לעדות, אבל אני לא חושב, זאת אומרת, אני לא זוכר מי אמר שהוא לא חושב שהוא מתכוון שהוא מתכוון ברצינות, כי אחרת זה פותר לנו את רוב בעיות העגונות בארץ, למשל.
לא, כל מי
מתכוון פסול לחום.
שהתחתנו בכמה שנים האחרונות, מעט שיש סמארטפונים, אבל לפני כן לא היו סמארטפונים. אפשר כמובן להכריז למפרע על הנוקיות הישנות כסמארטפונים ולהפקיע את הקידושין, אבל...
למה יש להם שם רשע למישהו מחלל שבת?
מה?
למה יש לו שם רשע?
הוא חייב לסקילה.
כן, אבל אתה יכול להגיד שהוא תינוק שנשבע, אז הוא לא חייב
סקילה. לא, זה עוד דיון. יש טיעונים נוספים, אני לא נכנס לפרטי הסוגיה. יש טיעונים שאומרים שאם הוא תינוק שנשבע, אז הוא לא בגדר רשע, בלי קשר לשיקול שאמרתי קודם, ואז אפילו בלי השאלה אם הוא דובר אמת או לא דובר אמת, הפסול מעיקר לא חל עליו. שהוא תינוק שנשבע ולא רשע במובן הזה.
ולעניין קידושין? אז הוא קשר לקידושים?
לפי זה באופן עקרוני כן. אני אומר עוד פעם, אני כרגע לא זוכר מישהו שאמר את זה להלכה. לגבי קידושים יש עוד בעיה, כי החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. זאת אומרת, אם יש מישהו שחשוד על משהו מסוים, אז באותו דבר עצמו הוא פסול להעיד בכל מקרה. זאת אומרת, ואז יכול להיות שפה יהיה איזשהו פסול שלא קשור לפסול העדות הכללי של האנשים האלה.
על מה הוא חשוד אבל?
מה?
על מה הוא חשוד?
הוא חשוד על לא לקיים דיני ערווה וכל מיני דברים כאלה. לאדם שהוא לא דתי, אז יש דברים שהוא לא יקיים.
לא, אבל דיני חוזים הוא מקיים. זאת אומרת, אם יש לו חוזה עם
משתו... קידושים זה לא רק דיני חוזים. קידושים זה דבר שבערווה. אם זה היה חוזה, אז זה היה דבר שבממון. לא צריך להגיד בקיום הדבר. אם זה היה רק חוזה. הקידושין השניים שביטלתי, שהשתתפתי בביטול, זה היה באמת, היה עד בקידושין האלה שהוא הורשע בתור פדופיל, עכשיו בכלא. הוא עשה את המעשים לפני הקידושין, אבל הוא הורשע אחרי. ואני טענתי שהוא פסול לעדות ולכן הקידושין בטלים, וזו שאלה כי לא הייתה שם ממש עדות, והסיפור מסובך גם בדיני ראיות, לא הייתה ממש עדות.
אבל חיפשת סיבה לבטל.
חיפשתי סיבה כדי לבטל את הקידושין, אבל הסיבה צריכה להפסיק מים. אבל שם באמת אחד הנימוקים היה שכיוון שהוא חשוד על דבר שבערווה, אז בלי קשר לפסול הכללי שלו, על קידושים ספציפית הוא פסול להעיד בכל מקרה. ויותר מזה, פה זה, אם זה, אם זה, אם אני מדבר עליו כחשוד על דבר שבערווה, אז יכול להיות שאפילו אתה לא צריך עדות. שאלה מה נקרא חשוד, חוקד גם בגמרא.
לא צריך לי איזה
מה? לא צריך עדות.
מה?
לא צריך עדות. מספיק שיצא עליו קול, אולי.
אם יצא עליו קול.
יצא עליו קול, הוא ידוע בתור הולל, הולל מיני. זאת אומרת, לא שמישהו ראה במו עיניו הנדהמות איזשהו מעשה שהוא עושה. אבל הוא ידוע שדרכיו, מסריך את דרכיו בתחום הזה. אז טוב, גם זה ויכוח, זה לא מוסכם, זה צריך להיכנס לכל הסוגיות.
ביבי לא צריך להיות ראש ממשלה,
כן, אבל לא מצאנו שלראש ממשלה יש פסלות בזה. לא מצאנו שיש פסלות בעניין הזה, אם אתה תלך עם הפסלויות האלה, נדמה לי שאתה יכול לסגור את הממשלה. גם עם כל המועמדים האחרים.
דוד המלך היה גם כן.
נכון. בכל אופן, באמת שדוד המלך, טוב, זה תלוי איך אתה קורא את ה... הפרשייה הזאת בתנ״ך. פשטות נראה, אני מסכים הרב מידן, שהוא אומר שמה ש, שהמשל של, של כבשת הרש, כן, שנתן הנביא, אומר שהאיש, שדוד הוא אשם בחטא מוסרי, לא בחטא של הריות. כי אני רוצה למלחמת בית דוד הרי נותן גט קריטות לאשתו, אז בעצם ברגע שאוריה מת, אז אשתו הייתה, לא הייתה אשת איש כבר למפרע. ואז דוד המלך לא בעל אשת איש. אבל ברור שזה שהוא שלח אותו למלחמה ועשה את כל הפוילשטיק, כדי שזה יקרה, יש פה איזושהי בעיה מוסרית קשה, לא בעיה של הריות. ואז עוד פעם חזרנו לשאלה אחרת.
פדופיליה זה בעיה של הריות?
מה?
ערובה? פדופיליה זה ערובה?
כן. פדופיליה, פדופיליה של ילדים, בנים.
וזה נחשב איזה...
הומוסקסואליות, בוודאי, מה אתה אומר?
משכב
זכר.
ואם זה היה של בנות, זה לא היה?
לא. אם זה של בנות, אז לא. דיברתי על זה שם, אני לא כתבתי. אם יש על בנות אז לא, כי בסדר, זה מעשה מגונה, זה מעשה לא, בסדר, אבל אין עבירה דאורייתא, לא נענשים על זה, זה לא נכנס לגדר רשע. אבל זה היה עם ילדים. בכל אופן, אז לגבי פסול רשע, אז אני אומר, עוד פעם, לא נכנס לכל העניין הזה של פסול רשע, אני רק מביא פה דוגמה, לשיקול שעושים פוסקים, הלכה למעשה, שמשתמשים בטיעון מדרשי, כמו שתיארתי קודם, כדי להכשיר אנשים לעדות בפסול דאורייתא. פסול רשע כמובן בפסול דאורייתא, לעדות. כמובן שעוד פעם, השאלה עד כמה יש עדות היום בכלל, זה דין שליחותי ובבית דין, אפשר להגיד שזה לא בדיוק הכשרת עדות לגמרי, כל עוד לא עושים את זה בקידושין. אם זה בקידושין, אז זה פרשייה בפני עצמה. הנקודה היא שאם לא עושים את זה בקידושין, אז יכול להיות, אני רק מעיר את זה, זה באמת לא כל כך קשור לענייננו, אבל אם לא עושים את זה בקידושין, אז יכול להיות שגם ההכשרה לעדות בשאר הדברים היא לא באמת הכשרה לעדות. אלא מקבלים את הדברים כראיה, לא כעדות. הרי בדיני ממונות, גם אם יש לנו ראיה, דיברנו על זה כשדיברנו על מיגו ועל העניינים האלה, בדיני ראיות הרמב"ם כותב שיש לדיין לעשות את לפי מה שעיניו רואות. זאת אומרת, אתה לא צריך דווקא עדים. עדים זה ברירת מחדל. זאת אומרת, אם אתה אין לך עמדה משלך, לא הגעת למסקנה, אבל באמת היה שמה, ובאים שני עדים, אתה יכול לסמוך עליהם. אבל אם אתה השתכנת לגבי מה שהיה שם בדיני ממונות, אתה יכול לפסוק על פי מה שנראה לך. לא צריך, כל דיני הראיות הם המלצה בלבד.
על פי מה הוא משתכנן?
ראיות נסיבתיות, ראיות נסיבתיות, כל מיני דברים, לא משנה, אבל לא בהגדרות של דיני ראיות של התורה. ואז יכול להיות שכל הדיון שאומרים הפוסקים האלה, אם הם מדברים על דיני ממונות, אז זה לא באמת הכשרה של העדים הפסולים, אלא זה רק אומר שאנחנו מקבלים את דבריהם בתור ראייה, שכך היה, ובתור ראייה, כמו שראינו עכשיו בגמרא באבטרא, שהרי חזקה גם היא יכולה להוציא ממון, גם במקום שאין שני עדים. אז במקום שיש לי ראייה שהיא לא מכוח עדות, יכול להיות שגם זה בסדר. ואז יכול להיות שבעצם אין פה הכשרה של עדים. זאת אומרת, למרות שבניסוחים זה ממש נראה שהם מכשירים את העדים. ולכן... אני חושב שזה כן דוגמה, צריך לבדוק יותר את כל המקורות ולראות בדיוק את הנימוקים, לא הסתכלתי עכשיו בפרטים, אבל יש שם בהחלט התנסחויות שנראות כמו יישום של מדרש שמרני כזה, כמו שאמרתי קודם. אוקיי, אז זה נדמה לי פחות... והבאתי את המאירי בתור דוגמה, המאירי שאומר שהיחס שלנו לגויים אמור לא להיות, זאת אומרת, לא אמור להיות כמו שמתואר בגמרא, כמו שההלכה ונפסק בכל הפוסקים, הוא אומר שלגבי הגויים בזמנו זה כבר לא חל, בגלל שהם גדורים בנימוסי האומות והם אנשים מתורבתים.
וגם נגד עדות אישה.
מה?
עדות אישה.
עדות אישה זה, אני הבאתי את זה רק בתור דוגמה, אני לא מכיר מישהו שאמר את זה להלכה. הבאתי את זה בתור דוגמה למשהו שלהפך, אני כמעט בטוח שאף אחד לא יגיד את זה להלכה, למרות שבעיניי זה, אני לא הייתי שולל את זה.
זה דבר שבממון לדוגמה אני מאמין שיקבלו.
כן, אבל שבממון מקבלים היום הכל, מקבלים עדות בטלפון, מקבלים הכל. הייתי בבית דין, לא הייתי הרבה, אין לי הרבה ניסיון מעשי, אבל פעם אחת הייתי בבית דין, ליוויתי איזה אברך אחד שהסתבך מסכן בירושלים. אז ליוויתי אותו בבית דין ככה, ולאפי לו כתבי טענות וכל דברים כאלה. ולא ידעתי איך הדברים הולכים, זה היה די מדהים. קודם כל, אני, זה סיפרתי, אני חושב, פעם, ביקשתי מהם לדון דין תורה, כי חשבתי שבדין תורה אני אוכל לצאת זכאי. הם לא הסכימו בשום אופן לדון דין תורה. חייבו אותנו מה זה חייבו אותנו? אמרו, תראו, אתם לא רוצים, לכו למקום אחר, אנחנו לא דנים. רק אם תחשמו, אתם מקבלים אותנו בין לדין, בין לטעות, יכולים לכתוב כמובן פשרה קרובה לדין או משהו כזה, שזה לא מחייב במיוחד. צריכים להשתדל להתקרב לדין, אבל הם לא מחויבים לכלום. אז טוב, הוא רצה לחתום, לא משנה, אני אמרתי שאני לא בטוח שאני ממליץ לחתום, אבל הוא חתם בסוף, ואז תוך כדי הדיון היה שם איזשהו מישהו שסיבך אותו בכל הסיפור הזה, לא משנה, בחור שסיבך אותו, וניסו להגיע אליו בטלפון, הדיינים, בבית דין, זאת אומרת, אמרו לו, תצלצל לבן אדם, כי רצינו לזמן אותו לתת עדות, הוא העד המרכזי, הוא ידע מה שקורה, אנחנו טענו שהוא סיבך אותו וכל הכסף אצלו וכל מיני דברים כאלה, והוא לא היה מוכן לבוא. לא, הוא החבר שלו, אבל הוא הסתבך שם, אז הוא לא היה מוכן לבוא. בקיצור, אז ניסו לעשות את התמרון שיצלצל אליו בטלפון ועל רמקול, ישים את הטלפון רמקול והדיינים ישמעו את השיחה. עכשיו, דבר כזה כמובן זה לא עדות כשרה, מבחינת ההלכה, כן? אבל, או עדות בכתב, הכל מקבלים, הכל, אין בכלל מגבלות, שום מגבלה אין. אבל אגב, הם לא יכולים לעשות אחרת, צריך להבין. כי לכן אני חושב שלא צריך ללכת לדון במקומות כאלה. בגלל שהם לא יכולים לזמן עדים. הרי מה קורה בבית משפט? בית משפט, אחד כזה לא רוצה לבוא, שולחים לו שני שוטרים, מה זאת אומרת? הוא חייב לבוא. עכשיו, בבית דין הוא לא חייב לבוא, זה בית דין פרטי. הוא לא חייב לבוא, אם אז אני מות, הוא לא רוצה לבוא, מה, אני חייב לכם משהו. אז מה תעשה? אתה לא יכול, אי אפשר לנהל משפט ככה, זאת אומרת, אתה לא יכול, אין לך סמכות לבקש חומרים. חומרים ממוסדות, מהממשלה, לא משנה, משרדים ממשלתיים, ממוסדות שונים, אתה לא בית משפט. אין לך, אתה לא יכול לדבר עם המשטרה, אתה לא יכול לדעת שום דבר, אי אפשר לנהל כך מערכת משפטית, זה פשוט לא רציני. זה אפרופו, כן, אם מקבלים עדות, אם מקבלים ראיות שהן לא עדויות.
זה מסיעים
שם הכל. מה?
בסדר,
פתאום הכל יקבלו, זאת אומרת, אבל אני אומר, גם במקום שבו זה לא שווה כלום, הם יקבלו, הם יתרשמו, והם זו הדבר יגיעו למסקנה. איך שהם יגיעו, כי הם לא יכולים לעשות את זה אחרת, אי אפשר פשוט, אין להם סמכות. אני אומר, בעיניי זה בעייתי מאוד, אני חושב שלא צריך ללכת לדון במקומות כאלה. פשוט לא ללכת לדון, לא צריך לבקש רשות מבית דין ולא שום דבר.
מה האיסור עצמו?
איזה איסור?
אין איסור
איך לרקוד? אין איסור כזה. מה זה אין איסור? יש איסור, אבל אי אפשר לקיים אותו.
לא,
אני לא רוצה את הכסף, זה כתוב בהלכה שאני רוצה לעשות את הכסף.
אין אפשרות.
אין אפשרות לדון. אין אפשרות לדון לא בעיה, שאין אפשרות לזכות. אין אפשרות לדון, זה לא דיון. אתה לא יכול לדון, הם לא דנים גם לפי דין תורה. אז איזה איסור ערכו, על זה דיברתי עם המאמר של נדב, כן? הרי הבאת את הסיפור הזה שנדב, חבר שלי, שהוא הביא שם, שמישהו רצה לדון דין תורה. כן. רצה לדון דין תורה, ובית דין לא הסכים. אז הבנה אומר, אני לא מוכן לדון. אז הם הוציאו עליו כתב סירוב. הוא מוציא עליו כתב סירוב על זה שהוא דורש לדון בדין תורה. הם לא רצו לדון לו דין תורה, והוא דרש לדון בדין תורה, והם הוציאו עליו כתב סירוב. ואז אומרים לי, לא ללכת אליהם, זה איסור שלפניהם ולא לפני אדיוטות. זאת אומרת, איסור הרכאות. למה איסור הרכאות? אם אני לא אלך אליכם, אני לא מקבל דין תורה. אז איזה איסור ערכאות יש פה?
לא, יש איסור ללכת אליהם, כי זה
ערכאות. כן. עכשיו, עוד פעם, יש כאן פלפולים שאפשר להגיד, כי זהות הדיינים גם, אלה פסולים לדון, ואלה קשרים לדון, ואלה שקשרים לדון, יכולים לדון שלא מן הדין, אולי בסדר. יש כאן פלפולים, אבל במהות כל עסק הזה לא שייך.
יש עניין שבין שני יהודים שומרי תורה מצוות, הולכים לדון בפני אנשים שהשקפת העולם שלהם והגישה
שלהם. אבל העדים שלך לא שומרי תורה מצוות בהכרח, והם לא יבואו לשם. ואת המסמכים שאתה תצטרך להביא לא יהיה לך שם. אני אומר לך, בבית דין רבני, שאני פסלתי את ה... שאני ביטלתי את הקידושין האלה, עברתי על כל הפרוטוקולים, גם אני לא יכול לזמן עדים ולא יכול כלום. עברתי על כל הפרוטוקולים שהיו בבית דין, מדבר שגם בית דין לא מקבל את המסמכים. בית דין של המדינה, בית דין רבני של... בדיני מעמד אישי. הם היו צריכים לקבל את הפרטים על הפדופילו. לא נתנו להם.
למה?
עכשיו, מה זה לא נתנו? זה בית דין טריבונל פורמלי של מערכת המשפט של מדינת ישראל. לא נותנים להם. הפרקליטות לא מוכנה לשחרר להם את זה. כן? בסוף איך שהוא הוציאו את זה, לא יודע בדיוק איך, לא יאומן. עכשיו, זה בית דין רבני שיש לו מעמד פורמלי במדינה, זה לא בית דין פרטי. זה כמו בית משפט.
אז איך זה קורה שלהם?
לא יודע, לא יודע, לא מבין. שאלתי את מלאכם, אני לא זוכר, הוא אמר לי משהו, שיכול להיות שגם לבית משפט לא ייתנו. לא, אני לא... לא, לא, לא... לא חשבתי ככה, לא יודע. לא זוכר כבר בדיוק מה, הוא הסביר לי משהו, אבל לא השתכנעתי. טוב, אז נעזוב את הפסול רשע. אז נחזור לענייננו. אז בסופו של דבר, הטענה היא ששמרנות מדרשית גם היא סוג של שמרנות, ואולי בעצם זאת השמרנות הרווחת. אמרתי ש... אני חושב שאמרתי, שהאתוס הזה של השמרנות הפשטית לא באמת קיים. אין... אם אתה רוצה לזהות קבוצות בסוציולוגיה הדתית של ימינו, תחת איזה כותרת להכניס כל קבוצה כזאת. אז באופן הפשוט, אז נדמה לי ששמרנות פשטית זה חרדים, חרדים לאומיים או חרדים לא חרדים, ושמרנות מדרשית זה דתיים מודרניים, אוקיי? משהו כזה. אבל זה כמובן זיהוי באתוסים, לא בפרקטיקה. בפרקטיקה כולם שמרנים מדרשיים, גם החרדים הכי גדולים הם שמרנים מדרשיים. האתוס הוא אתוס של שמרנות פשטית. האתוס הוא שאבותינו הלכו עם שטריימל. זאת אומרת, זה האתוס. גם הם יודעים שהם לא הלכו עם שטריימל, זה לא הנקודה, הם לא טוענים את זה באמת. הם טוענים את זה כאיזושהי אמירה עקרונית, זאת אומרת, כאתוס שעליו מחנכים. אמר, סיפר לכם שדוד שלי אמר שהבאי ורוב למדו ביידיש. אם הם ידעו ללמוד, אז ברור שלמדו ביידיש. מה השאלה? לא, תעלה בדעתך שהם היו סתם שני עיראקים, זה לא יעלה לדעת. בכל אופן, אז עכשיו, הוא כמובן ידע שזה לא נכון. הוא ביטא פה אתוס, הוא לא ביטא פה השקפה עובדתית. הוא הבין שעובדתית זה לא נכון. אז השמרנות הפשטית זה אתוס. זה לא באמת משהו שמופיע בפרקטיקה. בפרקטיקה כולם שמרנים מדרשיים. אנחנו כל הזמן עושים התאמות כאלה. הזכרתי את זה גם לפני כמה זמן, אני חושב. לא תתגודדו. חוק את הבעיה ורבה, באמת במראה עצמה משמע שדווקא זה חלוק, אבל ככה הרמב״ם כן פוסק ככה כנראה, כמו הבעיה, זה לא אחת משש מהיעל כגם דרך אגב, הרמב״ם פוסק כמו הבעיה ולא תתגודדו שעשו שני בתי דין בעיר אחת. שני בתי כנסת, שני בתי דין בעיר אחת. אתם מכירים עיר שאין בה שני בתי דין, שני בתי כנסת, שיש 2 מיליון, לא 2. ומה? איסור דאורייתא, לא תתגודדו. הם ללא חולק, זאת אומרת, מה זה ללא חולק? אחרי שהרמב״ם פסק ללא חולק, וזה בכל זאת הבעיה ורבה, אבל... כולם מדברים בשפה הזאת, ואף אחד לא טוען שאנחנו פשוט הולכים כמו רבה. אלא מה? ברור שמה שקורה זה שבמציאות שלנו היום, עיר זה לא משהו גיאוגרפי. מה שחז"ל דיברו עליו בתור עיר היה גיאוגרפי. אנחנו מדברים היום על עיר במובן וירטואלי.
קהילה.
קהילה. או למשל מנהגים, אז המנהג במקורו היה מנהג המקום. היום המנהג הוא מנהג אתני, מנהג העדה. למה לא מנהג המקום? כמו שהרב עובדיה אומר, הגעתם לארץ ישראל, תדאגו את מנהגי ארץ ישראל, מה אתם מביאים לי פה את מנהגי קרקה? מה מנהג המקום? הוא צודק. מבחינת המקורות בגמרא, המקורות הראשונים, המנהג זה מנהג המקום, זה לא מנהג העדה. אלא מה? כיוון שהעולם הוא הרבה יותר נייד היום, ואין שום משמעות למקום. היום אתה גר פה, מחרתיים אתה גר עובר דירה, הולך למקום אחר, עם מטוס, עם מכונית, עם משאית, לא משנה, עם אונייה. אבל העולם הוא דינמי. אז אין מה לדבר, המקום הוא כבר לא הקואורדינטה הרלוונטית שעליה אתה יכול להגדיר דברים. ואז מה שאומרים, אנחנו נשארים אל משהו שמלווה אותי כל חיי. מי זה אבא שלי? זה לא משתנה אף פעם. אתה יודע, ולכן אנחנו אמרנו למנהגים אתניים, גניאולוגיים, לא מנהגים גיאוגרפיים. מה זה אם לא מדרש שמרני? מדרש מאוד חדשני. להפוך את, תחשבו, להפוך את מה שנקרא מקום, למקום וירטואלי, שזה ממש העולם הווירטואלי, אולי זה נראה היום טבעי לחלק מהאנשים, לדבר על אתרים, כן, באינטרנט, סייטס.
ילדים,
זה נראה. כן, אז אני אומר, היום זה אולי נראה לאנשים טבעי, אבל תבינו שמבחינת ההלכה, הדבר הזה קרה עוד לפני שנולד המחשב, ולוקחים את זה עד הסוף עם איסורי דאורייתא. זאת אומרת, המושג מקום הפך להיות סייט. כאילו, לא, זה ממש וירטואלי, העדה או הקהילה, המוצא. זה המנהג, לא, עברנו מהמרחב לגנאולוגיה או לזמן, או תגדירו את זה. מה זה אם לא מדרש שמרני מאוד מרחיק לכת? עכשיו, יש כל מיני מקומות כאלה, אני חושב שבהרבה מקומות, בגלל שהתפתח איזשהו ויכוח, והוא התחיל מהרפורמים, אז נוצרו נוגדנים, ואז לא מוכנים לעשות אפילו את מה שעושים בהקשרים אחרים, כמו בהקשר הזה. בהקשרים אחרים לא הסכימו לעשות את זה, כי זה רפורמי. וזה לא רפורמי, לא תתגודדו, ביטול שלא תתגודדו. היום אין לא תתגודדו. אין היום, ביטלו את איסור לא תתגודדו מהתורה, מהגמרה, מאיפה שאתם רוצים. לא תתגודדו בתורה זה משמעות אחרת, אבל הדרשה, הגמרה דורשת את זה. כן, לא תעשו אגודות אגודות. ביטלו את זה, הגמרה הזאת נמחקה. אין איסור כזה היום. אין. תגידו לי איזה פוסק באיזה מקום שאומר על מישהו שהוא עובר על לא תתגודדו. אין, אי אפשר לעבור על תתגודדו, אפילו תנסו. האיסור הזה נמחק מההלכה.
בתוך בית כנסת אם עושים משמאל וימין מניין?
אולי, אבל זה מקרים שלא יכולים כמעט לקרות. זאת אומרת, זה... גם בתוך בית הכנסת עושים מניין בבוקר, מניין בשש, מניין בשבע. עושים מניין בצד, מי שאחר עושה מניין, עושה פסרה, עושה מניין. לא שמעתי שמישהו, שמעתי מדי פעם קצת הערות על זה, אבל עובדה, אנשים עושים את זה.
בתוך אותו מניין, ובתוך אותו מניין אם אדם לא מתנהג...
בשני נוסחים, מה תתפלא בשני נוסחים?
כן, דברים שבכל...
יכול להיות, זהו, בכל רם אז מקפידים, כן, בשקט, אז לא מקפידים. למרות שאני שמעתי פעם שגם בשקט צריך להתפלל באותו נוסח כמו שבמקום.
דין
לא תדעו, כן. כן, גם בשקט, בעמידה. באותם דברים שצריך מניין. אם אתה מפסוקת הזמרה, אם אתה צריך מניין, מה זה שונה זה בשקט? אתה... המניין צריך להגיד תפילה, שכולם אומרים אותה. טוב, אני אומר, בפרקטיקה כמעט מחקו את איסור, נכון, אתם בסדר, לא לגמרי מחקו, כמעט מחקו את איסור לא תתגודדו. זה מאוד מרחיק לכת. אבל שם לא הייתה בעיה, לא היו רפורמים ולא הייתה שום בעיה. והצורך מובן לכולם, אי אפשר להסתדר עם זה, אי אפשר להסתדר עם האיסור לא תתגודדו בתוקפו. וכיוון שככה זה עבר בשקט, בלי שום בעיה, אף אחד לא צייץ על זה. אני כמעט אגב לא מכיר טיפולים, כמעט לא מכיר התייחסויות בכלל לעניין. זאת אומרת, אפילו, אף אחד כמעט לא שואל את השאלה ועונה עליה. כמעט. לא משם, כמעט לא, בכלל לא מטריד. וזה, למה? כי זה לא עלה בתור איזושהי תביעת שינוי מרפורמים, ולא היה צריך לעמוד על הרגליים האחוריות כדי להתגונן. זה מאוד, דינמיקה מאוד חברתית, לא כל כך הלכתית. אז הטענה ששמרנות מדרשית היא בעצם השמרנות הרווחת. זה לא, זה נראה כמו איזושהי התחכמות. זה לא התחכמות, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. השמרנות שלנו ביסודו של הדבר היא שמרנות מדרשית. וגם כשאנשים נצמדים למה שכתוב, הרבה פעמים הם לא אומרים אנחנו שמרנים פשטיים וזהו. אלא הם מסבירים למה אין להם אמון במדרש. אתם מבינים? זה לא אותו דבר. זאת אומרת, נגיד שהחברה עם הבגדי ים, אומרים, אני צריך להמשיך ללכת עם בגדי ים. באים האחרים ואומרים, לא, צריך לגבוש דובון. למה לגבוש דובון? כי יש לנו מדרש, בגד שמתאים למזג האוויר, ועכשיו זה קר, בגד שמתאים למזג האוויר, זה בגד חם. אז מה השמרנים הפשטיים היו אמורים לעשות? אנחנו לא עושים מדרשים, אנחנו הולכים כמו שהלכו אבותינו. בוויכוח היום לא תשמעו טענה כזאת. אתם תגידו, תשמעו, מי אמר לך שזה המדרש הנכון? אולי יש מדרש אחר. קושייה על המדרש הזה, מדרון חלקלק, מחר יבואו הרפורמים, אני לא יודע כל מיני דברים מהסוג הזה. אף אחד כמעט לא מעלה את הטענה, אתה צודק, יכול שאתה צודק, אבל אין, מסורת אבותינו בידינו, אנחנו שמרנים פשטים, לא שמרנים מדרשים.
תביא בזה נושאים, לא, בנשים לעדות, כן יגידו שזה, כן יכירו בזה שהמציאות השתנתה.
לדעתי לא, הם יגידו לך שהמדרש לא נכון. יראה שהמדרש לא נכון, כי ירדה תורה לסוף דעתה של האישה, ולמרות שהמציאות השתנתה, זה לא אמור להכשיר אותה לעדות.
אז זה הסבר אולי למה, גם אם ההסבר הזה לא, זה סתם אנחנו נותנים כדי להסביר לעצמנו למה התורה בכל זאת אמרה בצורה...
אז אתה אומר שבעצם אתה כן הולך על הכיוון המדרשי, רק אין לך אמון במדרש שלי.
גם אם זה לא יהיה נכון, הם יגידו שהם יודו בזה, שגם אם זה לגמרי לא...
לא, למה? זה היפותטי. הם מעלים טיעון כנגד המדרש. אני מראה לך גם, הרי בהקשרים אחרים עושים מדרש. ולא תתגודדו. עושים מדרש. או ברשעים, חלק מהפוסקים. עושים מדרש. אז למה פה לא? כי פה המדרש לא נראה להם. הם אומרים שהמדרש לא נכון, או יש להם ספק שלא נכון.
כי פה יש להם פחד, אנשים, דבר שיש להם פחד מהרפורמים, דברים
כאלה. בעיה, אבל תכלס מה שהם אומרים, שהמדרש לא נכון. אם זה היה שמרנות פשטית, לא היה צריך את הפחד. שמרנות פשטית, גמרנו, זה לא קשור לפחד. פשוט אסור לשנות, נקודה. כי זה הדין. אני חושב שכשאתה תבדוק טוב את ניסוחי הטיעונים, אתה תראה שאף אחד לא באמת שמרן פשטית. ובצדק, כי אנחנו רואים שבהקשרים אחרים באמת עושים שיקולים מדרשיים כאלה. זאת אומרת, גדולי הפוסקים השמרנים עושים שיקולים כאלה.
למה לא שמים תחלת זה שמרנות? מה? תחלת זה שמרנות פשטית או מדרשית?
תחלת זה עוד פעם, הטיעונים שעולים בהקשר הזה, זה או שאתה לא זיהית נכון את התחלת, אז יש בעיה של קהל האילן, תחלת מופרך בעיניי, או חשש מהרפורמים ומה יהיה אם אנחנו נשנה מדרך רבותינו וכל דברים כאלה. גם שם, אותו דבר.
תיקח מרכז נקמצוי, למה אתה לא הולך עם פתיל תחלת? כי הרב צבי יהודה לא הלך. למה אתה לא עולה להר הבית? כי הרב צבי יהודה לא הלך. זהו, אין טיעונים בכלל. אין טיעונים, אין טיעונים.
מה הרב צבי יהודה אמר אומר?
הוא לא עולה להר הבית, הוא
נסע שתיים בלציון. אתה רוצה, אתה רוצה לך טענה. הוא אומר, עכשיו תשאל את הרב צבי יהודה. עכשיו תשאל את הרב ממנו תצטרך לשמוע טיעונים. קטן תלמידיו אומר, אני לא יודע, לא יודע טיעונים, אני עושה מה שהרבי עשה.
אבל תלמידיו לא מדברים על זה. הם לא אומרים, כמו שאתה אמרת, רגע, בוא נחקור למה הוא
לא... אם הם אומרים, הרב צבי יהודה לא עשה את זה, אז הם אומרים, תראה, אנחנו תלמידיו של הרב צבי יהודה, אנחנו עושים את מה שהוא עשה. עכשיו, מה היה קורה אם היית שואל אותו? פשוט מוסרים לו את המנדט לחשוב. לא הם חושבים, בסדר. עכשיו אני אומר, אגב, בהרבה מקרים, נגיד בן אדם שלא מתמצא בהלכה, תשאל אותו למה אתה עושה, לא הייתי הרב שלי, אמר לי שזה בסדר גמור, מה הבעיה? אבל זה לא אומר שהוא שמרן פשטי, תשאל את הרב שלו למה הוא אומר את זה. השאלה למה, איך הרב מנמיק את זה? לא יודע, מה אני אעשה? לא יודע.
אפשר את הרב צביקה,
הוא
עדיין קיים.
טוב, אני אומר עוד פעם, אני לא דיברתי שם בדיוק עם האנשים הזה, אין לי מושג, יכול להיות שגם כן היית מגלה שם שמרנות פשטית. אני חושב שכשאתה מגרד קצת את מהשטח, אתה רואה שבסופו של דבר אף אחד לא מסתפק בשמרנות פשטית וזהו, נקודה. תמיד יש מדרש מאחור.
כן, אבל הם ילכו על המדרש רק, כל עוד זה לא מקל על המצב.
הנה, ולא תתגודדו זה כולה. לא תתגודדו זה כולה. לא תתגודדו זה כולה גדולה.
לא, תנסה לחשוב, מה יקרה, אוקיי, אז יש ארבעה בתי כנסת, נהדר, מרבים תורה.
מה נהדר? זה לא תתגודדו, זה איסור דאורייתא.
אני מבין את זה, אבל אני אומר, יותר קל להם ללכת ולעשות פה את ה...
אבל למה? זה כולה נגד איסור דאורייתא. את הפרשנות המדרשית. אבל זה כולה נגד איסור דאורייתא. כולה פירושו שמה?
זה בדיוק מה ש...
כולה נגד מה?
זה בדיוק מה שחוזר.
תגידי, ושאישת תהיה קשרה לעדות, זה לא הקלה?
זה גם הקלה. לא, הם מתנגדים. לכם מתנגדים, מה?
יש לנו מזל שזה רפורמי לא חשב על הלודית גודדו לפני זה, בסוף זה לא
יעשה. היה דופק אותנו עליו.
זה מכן, זה הרפורמי, זה לא
מכן,
זה הרפורמי.
הדעה שלך לכולה היא מעגלית. אתה מגדיר כולה את כל מה שעושים. זה כולה. זה לא... אם אתה מגדיר כולה באופן בלתי תלוי, אז כולה פירושו ללכת נגד דין התורה, זה נקרא כולה. ולא תתגודדו זאת כולה גדולה.
אני מסכים, אבל אני אומר, אתה מוכן ללכת ולבטל את האיסור שלא תתגודדו, אז כבר באמת, אתה מסתכל על זה כביטול איסור דאורייתא, אז הדרך פתוחה כבר להיות עם פרשנות מדרשית גם במקומות אחרים.
זה מה שאני אומר.
נכון, אז זה מה שאני אומר, שהם לא מעיזים לעשות את זה, מפני ששם זה כבר מדרון חנקלק.
לא, אני מסכים. לא, זה אני מסכים. לכן אני טוען שכשאתה בודק את שיקולי ההתנגדות לטיעונים האלה, אתה תמצא... תמיד איזשהו, לא תמיד, אני חושב שכמעט בכל פעם שאני זוכר, אתה תמצא תמיד איזשהם גוונים נוספים ולא סתם שמרנות פשטית נקודה. מדרון חלקלק, אולי המדרש שלך לא נכון כי ההסבר הוא אחר, כל מיני דברים מן הסוג הזה. ולא אומרים לך, תראה, מה אכפת לי מההסברים? לא דורשים טעם הדקרה, מה שאתה שאלת קודם. גמרנו, מה אכפת לי? לא, אנחנו שומרים את זה as is. לא שומעים כמעט דברים כאלה.
שלחו לך באתר איזו הרצאה בווידאו של איזה אחד שהוא עשה להתחיל את חרדי חזונישניק, שהוא אמר בסרטון, שהוא אומר שבאמת התחלת אתם צודקים, זה התחלת. רק מה, ככה נהגנו, אז אנחנו ככה, הקדוש ברוך הוא, כן. הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא מצפה שנלך להגיד מה שנהגו.
הוא מבטל מצווה, כי...
ככה הוא אומר גם על המרור, שהזיהוי של המרור לא נכון בימינו, אבל זה המנהג.
כן, אני זוכר את
הדבר
הזה, כתבתי על זה משהו.
זה כאילו שאמרנו פשטית,
כן? אפילו זה אני לא בטוח. כי אתה רואה, מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לא רוצה? יש לו איזה שהם אינדיקציות מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות? מה זה קשור מה שקדוש ברוך הוא רוצה? הדין הוא ללכת בלי תכלת, נקודה, זה מה שהוא אומר. אני חושב שאפילו הוא לא אומר את זה. להפך, זה בגלל זה כל החידוש הגדול שגם מי ששלח את זה גם אמר, תראה איזה חידוש יש שם בדברים של הרב שפרן. הוא אומר שהרבה חושבים ככה, אבל הוא אמר את זה. הוא זה שאומר את זה. והחידוש, כולם מבינים שזה חידוש, זאת אומרת גם מבחינת הרב שפרן עצמו זה חידוש, כי הוא לא שמרן פשטי, זה מה שאני אומר. אלא מה אומר, מסורת אבותינו בידינו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, יש לו כל מיני תזות כאלה או אחרות, אבל אחרת הוא אומר, מה זה קשור לכל הטיעונים האלה? אבותינו הולכו בלי תכלת, גם אנחנו הולכים בלי תכלת. אתה יכול להגיד, יש מצוות עשה, הולכת לשים תכלת, מה? אבות אבותינו כן הולכו עם תכלת, נכון? אבותינו לא, אבל באיזשהו שלב, אחורה כן הולכו עם תכלת, נו אז מה? יש פה איזשהו סוג של שמרנות, זה לא במובן של איך אתה מתייחס למקורות, אם זו שמרנות פשוטית או שמרנות, זו שמרנות חברתית. שמרנות במובן שאני אעשה את מה שעשה אבא שלי, או כמו מה שאתה אמרת קודם, הרב צבי יהודה. זה לא טיעונים שנוהגים למקורות, זאת אומרת, איך אתה מפרש את המקור, בצורה מדרשית או בצורה פשוטית, הוא לא מתייחס למקור. השמרנות זה שמרנות במישור החברתי, לא במישור הפרשני. כי באמת אם אתם חושבים על זה, בסופו של דבר, כשהתורה אומרת לנו משהו, ברור שמאחורי זה יש איזשהו עיקרו. משהו, נכון? אבל יש איזשהו הסבר. למה התורה אומרת את זה? ואם היינו יודעים את ההסבר הנכון, למה להניח שאי אפשר היה ליישם אותו ולהפעיל אותו גם בנסיבות שבהן העסק משתנה? אלא מה? לכל היותר, אתה יכול לחשוש שההסבר הוא לא נכון, אתה יכול לחשוש למדרון חלקלק, אתה יכול לחשוש לכל מיני כאלה. אבל מה ההיגיון לא ללכת אחרי הסברים? אלא אם כן אתה חושב שלמצוות אין טעמים. אין טעמים, לא שאנחנו לא יכולים לדעת אותם, אלא אין טעמים. אין, הם ניתנו לנו גזרות מלך, אין, הקדוש ברוך הוא לא רצה להשיג איתם כלום, הוא רצה שאנחנו נעשה את זה. אם זה ככה, אז אין...
חלק מהקלות זה יותר טענות של כאילו של בעלי מוסר כאלה, הרב דסלר אני חושב. אז הוא אומר מה הוא כותב שנראה... משהו שהמציאות השתנתה, אז הוא טוען שם שכאילו שיש עוד טעמים לדבר הזה שגם מה שאנחנו לא יודעים.
הטעמים הנעלמים זה של הגר"א, כמו שמיוחס לגר"א.
כן,
כן, כל הטעמים הנעלמים. טוב, אז אני אגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, אז אני חוזר עכשיו למהלך שלנו. אני חושב שאם מסתכלים על שורש העניין, הדבר שאותו אנחנו אמורים לשמור בתפיסה של שמרנות מדרשית, וכמו שאמרתי עכשיו, נדמה לי שכולם מסכימים לתפיסה העקרונית של שמרנות מדרשית. יש מיישמים את זה מעט מאוד, יש מיישמים את זה יותר, אבל אני חושב שבקונספציה כולם מסכימים שזו שמרנות מדרשית ולא שמרנות פשטית. הדבר שאותו, שעליו אנחנו שומרים, אם אנחנו ננסח את ה... או מה זאת תורה? הדבר הנצחי הזה, שפתחתי עם נצחיות התורה, העיקרון של הרמב״ם, מה זה תורה? מה זה הדבר שאמור להיות נצחי? אז אם אני חוזר לגמרא בבא בתרא, יש לנו את העובדות הפסיכולוגיות במקרה הזה, שאדם לא פורע בתוך הזמן. יש לנו את העסק, שאומר, את האם אז, שאומר, אם העובדות הן כאלה, אז צריך לעשות כך וכך, אם יש חזקה אז אפשר להוציא ממון, ויש את השורה התחתונה. אדם לא נאמן, מוציאים ממנו את הכסף, אם הוא טוען פרוע. זה שלושה פרמטרים. יש את ההנחה העובדתית, יש את הכלל היישום, נקרא לו. הכלל שאומר שבין נתן העובדות מה צריכות להיות הנורמות, ויש את התוצאה, מה הנורמה שחלה במקרה הזה. עכשיו, התורה היא לא העובדות, והיא גם לא השורה התחתונה, לא הנורמה של השורה התחתונה. התורה זה האם אז. בסדר? זה הדבר שנשאר, זה הדבר שאותו אי אפשר לשנות. גם את האם לחוד וגם את האז לחוד, בהחלט לא רק שאפשר לשנות, אלא צריך לשנות. כי אם האם משתנה, והאם אז הוא אותו דבר, אז האז חייב גם הוא להיות שונה. נכון? זאת אומרת, דווקא השימור של הכלל היישום, של האם אז, דורש מאיתנו שינוי של הנורמה. זאת אומרת, השינוי של הנורמה הוא לא אפשרי, הוא לא אופציה. זאת הדרך לדאוג לזה שהתורה תהיה נצחית, שהתורה לא תשתנה. רק ככה אתה יכול לדאוג לזה שהיא לא תשתנה, אם אתה תנהג אחרת ממה שנהגו אבותינו. זה השמרנות מדרשית. אני אומר שפעם דיברנו על זה, אז עשיתי לזה אנלוגיה לתחומים נוספים. למשל בלוגיקה. אולי זה הזכרתי. בלוגיקה גם כן יש הרי הנחות, ויש טיעון שממנו שגוזר מההנחות את המסקנה. הלוגיקה עוסקת לא בהנחות ולא במסקנה, אלא בטיעון. בגזירה של המסקנה מתוך ההנחות. ואמרתי שאריסטו, כן דיברתי על זה, שאריסטו בעצם המשיג את העניין הזה וראה שיש פה בעצם איזשהו נושא בפני עצמו, ההיסק הזה. עד אליו זה היה שקוף. אנשים הביאו הנחות, גזרו מהם מסקנות ולא שמו לב שיש בעצם איזשהו ארגז כלים כזה של אם אז. וברגע שאריסטו שם לזה לב, זה נהיה תחום מחקרי, תחום שבו, שעוסקים בו עצמו. עד אז רק השתמשו בכלים האלה, אבל לא עסקו בכלים עצמם, וזה מה שהביא למחשב, זה מה שהביא להרבה התפתחות בזמננו, המשגה האריסטוטלית הזאת. עכשיו, אותו דבר יש גם בהקשר של אסתטיקה, בהקשר של אתיקה, בכל מיני מקומות. בעצם זה אותו עיקרון. תמיד מה שבאמת מהותי לתחום הזה זה האם אז. מה שמהותי לכל תחום זה רק האם אז. האם לא משנה ואז לא משנה. דיברתי על זה, כן, על למה אומרים שבאך הוא גאון במוזיקה. הבאתי פעם את הדוגמה הזאת. אני גאון לא פחות טוב ממנו, אלא מה? הוא התמזל מזלו והוא פעל בעולם שבו החוש המוזיקלי של האנשים בדיוק נהנה מהיצירות שלו. אם אני הייתי מייצר אנשים שנהנים בדיוק מהיצירות שלי, אז אני הייתי הגאון המוזיקלי והוא היה האידיוט המוזיקלי. אז בסך הכל היה לו מזל. זאת אומרת שהאנשים איכשהו יש להם חוש מוזיקלי.
הם דומה.
כן, בדיוק. זאת אומרת, הם נהנים בדיוק מהיצירות שהוא יודע לייצר ואני לא. אם היו אנשים עם חוש מוזיקלי עקום, אז הם היו נהנים מה שאנחנו קוראים היום עקום, אז הם היו נהנים מהיצירות המוזיקליות שלי ושל בך, היו זורקים לפח. אז באיזה מובן בך זה קלאסי? כולם גאונים, כולם צדיקים, כולם צודקים, הכל אותו דבר. מה הבעיה? שהגאונות של בך היא לא מה שהוא עשה. הגאונות של בך, אם הוא באמת היה גאון, אם הוא היה גאון, אני מניח שהוא היה גאון, אז ברור שאם הוא היה הולך לבושמנים, אז הוא היה מלחין להם מוזיקה שמבחינתם הייתה הכי טובה יותר מה שאני הייתי עושה. זאת הייתה מוזיקה אחרת לגמרי מהמוזיקה שהוא יצר באירופה.
אבל מתאימה להם.
אבל מתאימה להם. כי גאון במוזיקה זה לא מי שיוצר יצירה גאונית. זה רק האם אז. זאת אומרת, אם האנשים עם טעם מוזיקלי או מבנה כזה וכזה, אז אני יודע איזה יצירה ליצור כדי לקלוע בדיוק לאיכויות המוזיקליות שהם מעריכים. אוקיי? זאת אומרת, גם שם בעצם כשאתם מסתכלים על זה, הדבר החשוב באמת זה הדבר הכי חמקמק. זה האם אז. לא היצירה עצמה. היצירה עצמה היא לא גאונית. היצירה עצמה היא גאונית רק בגלל שהיא נעשית בין... תראו, אם אני הייתי כותב את היצירות שלי, הייתי מצליח לייצר בני אדם כרצוני, אני אגיד שהייתי מין אלוהים כזה. הייתי מצליח לייצר בני אדם, והייתי מייצר בני אדם שנהנים מהיצירות שלי יותר מה שאנחנו נהנים מבך. השאלה שנהנים, אני לא יודע, אני לא מוזיקה קלאסית. אבל הייתי מייצר את האנשים. אז מה זה אומר שאני גאון כמו בך? מה פתאום?
או לייצר אנשים.
מה?
זה הגאון הוא זה לייצר אנשים כמו המוזיקה.
בדיוק. או לחילופים, כשאתה עושה את זה עד הוק, זה לא חוכמה. כשאני מנחש על מה נפלו הקוביות אחרי שהם נפלו, אני לא גאון גדול. אז אם אני אנחש על מה הם ייפלו לפני שהם נפלו, אז אני גאון. אבל כשאני בונה לעצמי את ה... את ה, את ה, את המטרה אחרי שיריתי את החץ, זה לא חוכמה לקלוע באמצע.
המקרה הקלאסי של הפרשנות למיניה, כן? מפרשים למה קרה ככה וככה וככה, אבל למה אתה פרשן לפני כן?
כן, ברור. זה כמו שמוצאים בדילוגי אותיות בתורה את הרוצח של סדאת ואת כל הדברים מוצאים שם. אז מישהו פעם שאל, תגידו, למה אתם לא מוצאים את הרוצחים האלה לפני שהם פועלים? למה תמיד אחרי?
זה כמו כלכלנים על נופלת הבורסה. כולם כלכלנים גאונים, מסבירים למה זה, למה הם לא...
הם חזו את זה קודם, כי היה אחד מאלף שאמר שהבורסה תיפול. כל יום יש אחד מאלף שאומר שהבורסה נופלת. אז אחד מאלף הזה גם צדק. אגב, בקשר לדילוגי אותיות זה יותר טריקי קצת, כי אתה לא יכול... כל עוד אתה לא יודע את מה לחפש, איך תמצא. אתה מחפש את השם של מישהו בדילוגי אותיות, ואתה אומר, זה נמצא בדיוק ליד סדאת. הרוצח של סדאת, מצאו אותו שמה, בדיוק. כל עוד אתה לא יודע את השם שלו, אין לך איך לחפש את זה. אז אתה לא יכול לנבא מראש, זאת אומרת, במובן הזה זה לא טענה. מצד שני, העובדה שזה בדיעבד היא בעייתית.
זה לא עוזר.
לא, רק שזה לא עוזר. לא בטוח שזה מיוחד. זה לא עוזר, זה ברור.
יש בזה דברים שהם דברים ש...
לא, זה מה שאני אומר, לא בטוח שזה מיוחד בכלל. כי לעשות את זה עד אוק, אפשר לעשות את זה בכל דבר. הרי עשו את זה במלחמה ושלום, כן, עם מאיה בר הלל וכל החבר'ה שמתנגדים לדילוגים. הם עשו תרגילים כאלה, והם הראו לך שאתה, אם אני לוקח את הספר ואני מחליט מראש מה צריך להיות, ואני יכול להתאים את האלגוריתם כדי שזה יצא, אין בעיה, אני יכול למצוא לך גם בצ'יפופו את הדברים האלה. עכשיו, האמת שהם הגזימו קצת לדעתי, אני חושב שזה יותר משמעותי ממה שמציגים את זה, אבל זה בעייתי, זה לא פשוט. בכל אופן, אז גם אני חוזר אלינו, הטענה זה שבעצם במהות התורה, באופן מהותי, מה שצריך להישמר זה האימאז, זה התורה. וממילא מה שאסור לשנות, זה את האם אז, לא את האז. אם האם שונה, אז האז גם שונה. כל עוד האם אז נשאר. זה מה שצריך להישאר. ולכן בעצם, כן, אמרתי, דיברתי על זה בכנס הזה, באחד היוטיובים האחרונים שאלינו. אמרתי להם שזה כמו תנועה יחסית, עקרון היחסיות. אתה רואה רכבת נוסעת, אתה שואל מה המהירות שלה, אתה לא יכול לענות על זה, אתה צריך להגיד מה המהירות ביחס למה. המהירות ביחס לקרקע זה מהירות אחת, אבל אם יש מכונית שנוסעת במקביל לרכבת, אתה חושב שהמהירות שלה תהיה אפס, נכון? ההתקדמות או מהירות זה פונקציה של ביחס לאיזה מערכת צירים אתה מגדיר אותה או אתה מודד אותה. גם בשאלה אם ההלכה משתנה, שהיא משתנה ביחס לאיזה מערכת צירים. אם אתה אומר שללכת עם בגד, קודם הולכים עם בגד ים ועכשיו הולכים עם בגד חם, זה נקרא שינוי של ההלכה, זאת מערכת הצירים שלך זה מערכת של בגדי הים. אבל אם המערכת הצירים שלך זה מכונית שנוסעת במקביל אליך, זאת אומרת גם המציאות עצמה משתנה. ומערכת הצירים שלי זה המציאות העכשווית, לא המציאות של אז. המציאות העכשווית. אז זה אומר שאני לא זז מהמקום, ההלכה קבועה ועומדת לא משתנה לרגע אף פעם. אבל מה זה ההלכה? ההלכה זה לא מה שאנחנו עושים. ההלכה זה האם אז, וכיוון שכך, מה שאנחנו עושים חייב להיות שונה כל הזמן. חייב להיות שונה, לא רק שיכול להיות שונה. זאת אומרת, רק ככה זה יכול להישמר.
חייב להיות שונה, אם האם
משתנה. כן, אם המציאות משתנה.
אם האם משתנה.
כן.
אם אתה יודע את הסיבה האמיתית להם.
בדיוק, עכשיו אני מגיע לעניין הזה. זה הטעם הדקרה, בשאלה עם סיבה אמיתית, וזה מחזיר אותי לפוזיטיביזם. נחזור למאירי רגע. או לפני המאיר. כשאני רוצה לעשות מדרש שמרני, והמדרש בעצם מגלה לי את האם אז, זה בעצם המדרש. המדרש זה לחשוף את האם אז, כי לפנינו יש רק את האז, את התוצאה הסופית, את ההלכה. אנחנו שואלים מאיפה נבעה ההלכה הזאת, מה האם אז שעומד ביסודה, אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? אז אם נחזור למשל להכשרת נשים לעדות, שזו הדוגמה שהבאתי, אז שם הייתי מצפה שאם בן אדם מעלה טענה, נשים נפסלו לעדות כי הם לא התמצאו בהוויות העולם, היום נשים מתמצאות בהוויות העולם, לכן היום צריך להכשיר אותן לעדות. אז הטענות העובדתיות הן די ברורות, שנשים באמת פעם פחות התמצאו, וברור שנשים היום יותר מתמצאות, זה ברור. וברור שגם נשים היו פסולות אז לעדות, זה גם ברור. השאלה היא מזה נובע שנשים היום צריכות להיות כשרות לעדות. אז התשובה היא לא. רק אם אתה מניח עוד הנחה, וזה האם אז. צריך להניח שהפסול שלהן לעדות אז נבע מאי התמצאות בהוויות העולם. זה בדיוק האם אז.
זה האם אז.
כן. שחוסר ההתמצאות גרם לפסול. אם יש חוסר התמצאות, אז יש פסול לעדות.
איך אתה מזהה את האם אז הזה?
בדיוק. עכשיו, ואחרי, בלי זה, הטיעון לא תקף. הטיעון שבא להכשיר נשים לעדות. עכשיו, איך מצליחים לבסס טיעון כזה מדרשי של אם אז? אז יש מקומות שבהם אנחנו יכולים לבדוק את זה. ועושים את זה גם. מעשים שבכל יום בישיבות. למשל, חזרת נחזור לפסול רשע. הזכרתי את הקצות, כן, הפסול רשע. אז הראשון, האחרונים בעיקר, כבר בראשונים אפשר לראות רמזים לעניין הזה, דנים בשאלה למה רשע נפסל לעדות. האם רשע נפסל לעדות כי אנחנו חוששים שהוא משקר, או שהוא נפסל לעדות פסול הגוף. עכשיו, אנחנו יכולים להתחיל, עכשיו, זו שאלה, אם אני אומר שזה בגלל חשש שהוא משקר, אז למשל, רשע היום, רשע שמחלל שבת, אז היום אני יכול להכשיר אותו לעדות, כי אני לא חושב שהוא משקר, נכון? זה שזה השלכות מעשיות, אבל בשביל ליישם את ההשלכות המעשיות האלה, אני צריך באמת לעשות את המדרש. איך אני יודע שהמדרש הזה נכון? איך אני יודע שהפסול של רשע זה בגלל שהוא חשוד לשקר? אז האמת שזה דברים שאפשר לבדוק אותם, בישיבות עושים את זה כל הזמן, נכון? מסכלים בראשונים, באחרונים, בגמרא, ורואים האם פסול הרשע, זה בגלל חשד שקר, או בגלל פסול הגוף, למשל, אם ראשונים כותבים שרשעים כשרים להעיד בעדות אישה, אז זה אומר שהוא לא חשוד לשקר, נכון? עדות אישה זה אומר להעיד לאישה שמת בעלה. אז יש קולה שכנראה מדרבנן, ברמב"ם יש איזה סתירה, אבל זה כנראה מדרבנן. יש קולה שמשום עיגונה שמתירים קבלה של עד אחד, מוותרים על דיני עדות, בסדר? אבל ברור שאם העד הוא שקרן, אתה לא תוכל להתיר את האישה, כי אם הוא שקרן אז הבעל לא מת. זה לא בעיה שאתה יכול לוותר על דיני עדות.
אני אגיד את הרמה של הדרישה
שלהם. רגע, אני עוד שנייה אני אגיד את זה. כרגע, זה מה שבדרך כלל עושים באחרונים. אז הם אומרים, הם מביאים, נגיד, מישהו מהראשונים שאומר שבעדות אישה רשע כשר לעדות, ומראים מכאן שרשע זה לא חשד שקר. אז עכשיו גם הרשע שנפסל לעדות בעדויות רגילות, לא בעדות אישה, זה לא חשד שקר. וממילא אי אפשר להכשיר אותו, נגיד, היום, כשהיום אין לך חשש שהוא ישקר. נכון? אז זאת ראיה שאפשר להביא אותה, כמו שמביאים ראיה לכל דבר בהלכה.
מה? אתה צריך לחפש נימוק אחר?
לא, בסדר, אבל את האם אז הזה שללתי. הטענה שהרשע נפסל לעדות בגלל שהוא חשוד השקר, את זה הראיתי לך, זה לא נכון. זאת אומרת שיש אפשרות לעיין במקורות הלכתיים ולחלץ טענות בעד ונגד מדרשים שונים, מדרשים שמרניים. אז לכן הייתי מצפה שגם נגיד בהכשרת נשים לעדות, נשאלת אותה שאלה. האם נשים שנפסלו אז לעדות, זה היה בגלל שהן לא היו מאורות בהוויית העולם, או שזה פסול הגוף. אותה שאלה לדון, מה קורה עם אישה שמעידה בעדות אישה? כן, אז אם אישה מעידה, בעדות אישה, אישה כשרה, כאילו חמותה, כן, יש שם כתוב שם, אז אישה כשרה. אז אם אישה כשרה, זה אומר שהפסול של אישה זה לא חשד שקר, או זה לא חשד שהיא לא אומרת נכון. לא משנה, זה שקר במזיד. אבל שהיא לא אומרת נכון. אז ממילא אי אפשר להכשיר נשים לעדות, גם היום, למשל, סוג של טיעונים כאלה. אז אפשר לעשות את אותו דיון שאנחנו עושים על רשע, אפשר לעשות גם על אישה.
פסול הגוף גם צריך, אבל טעם.
מה?
פסול הגוף יש איזה טעם שאומרים.
כן, יש איזשהו טעם, תביא הצעה, אפשר לדון גם עליה. אבל את הטעם שאתה הצעת אני יכול לדחות. בסדר? הנה חינם. עכשיו צריך להמשיך לחפש את הטעם, או לא למצוא, לא משנה. אבל הצעה לשינוי תמיד מתבססת על איזשהו מדרש שאומר מה הטעם. ואז בואו נראה אם הטעם הזה נכון או לא. שללנו אותו, אז אין בעיה, יכול להיות שיש טעם אחר, תמצא אותו, ואז נראה. עכשיו, גם לגבי אישה זה לא פשוט, ובאמת זה מה שאתה הזכרת גם בהקשר שאחרונים, הרבה אחרונים מביאים את הטיעון הזה. שכיוון שעד רשע כשר בעדות אישה, סימן שזה לא חשד שקר. וגם לא מוסכם, אבל יש ראשונים שכותבים, שהוא כשר לגזלן, יכול להיות שנסו לזה מחלוקת גם בראשונים. אבל יש ראשונים שאומרים שגזלן, שרשע כשר לעדות אישה. ואז מוכיחים מכאן שזה לא חשד שקר, וזה לא לגמרי מדויק. כי למשל כשמקבלים עד אחד במקום שניים בעדות אישה, עד אחד שאנחנו לא מקבלים אותו בעדות רגילה זה בגלל שהוא משקר. שרמת הוודאות שלו היא לא מספיק גבוהה. אדם יש לו חזקת כשרות, עד אחד בא ומעיד, למה להניח שהוא שקרן? בסדר? אבל עדיין, בשביל דבר שבאמרו, בשביל דבר שבאמרו.
הוא חייב שבועה, לא
מנהל. כן, אני אומר, לא. שבועה כי יש לך חשד, אבל עדיין
הוא יותר איזה...
לא, אני אומר אפילו יותר...
רמת ודאות מסוימת לא מספיקה בשביל...
זהו, אני אומר, זה אפילו לא חשד, אלא רמת הוודאות לא מספיק גבוהה. בסדר? באופן עקרוני יכולתי גם לדרוש שלושה עדים או חמישה עדים, למה עצרתי בשניים? כמה שיש יותר עדים, כמובן רמת הוודאות יותר גבוהה. התורה עצרה בשניים, בסדר? אבל הוא שגם עד אחד הוא בסדר.
היא יצרה, היא אמרה של 100 עם כמו שניים.
כן,
זה לא משנה. זה לא מגדיל את הוודאות, זאת אומרת, זה אסימפטוטה.
כן, לא, אתה מגדיל את הוודאות, אך לא צריך. מבחינה הלכתית מתייחסים לזה כאותו דבר. אני אומר, אבל הנקודה היא שזה שהתורה החליטה לעצור בשניים, זה לא אומר שלאחד אין נאמנות. אחד הוא נאמן, אך לא מספיק נאמן. יש איזשהו פונקציה, אבל זה לא מספיק נאמן, בשביל דבר שבערווה או דבר שבממון, אני רוצה יותר מזה. אוקיי? אז בעדות אישה מספיקה לי גם נאמנות כזאת. זה הכל, זה לא, לכן אני אומר שגם כשאתה אומר שהרשע הוא חשוד לשקר, מה קורה לחשוד לשקר? כמה חשוד לשקר? חשוד לשקר ברמה של 10%. אז עדיין אפשר אולי לקבל את העדות שלו, צריך לדון, אוקיי? כי יכול להיות שלעדות אישה חשד שקר של 10% לא מפריע לי, אני מקבל את זה, כי אני לא רוצה להגן אותה. אבל במקומות אחרים אני רוצה 50%, לא משנה, כמה שלא יהיה. אז המשחק הוא כבר לא שחור או לבן, כן משקר או לא משקר, אלא זה שאלה של חשד, והשאלה מה רמת החשד. ואז כל העסק הזה מסתבך מאוד וקשה מאוד להביא ראיות, ואז עולה השאלה, אוקיי, מה עושים בלי ראיות? אין ראיות. עכשיו אני מציע הצעה שאישה נפסלה לעדות בגלל, או הרשע, לא משנה, כל ההצעות האלה, אני מציע הצעה שנשמעת סבירה, אבל אין לי ראיות. אי אפשר, כל הראיות שלי נדחו, או שזה מחלוקת, או שלא הצלחתי לשכנע, אין ראיות. מה עושים במצב כזה? אז במצב כזה בדרך כלל האינסטינקט השמרני אומר, טוב, אז אם ככה אז לא משנים. המשנה ידוע לתחתונה. זאת אומרת, לא הבאת הראיות. אבל אני טוען שזה לא נשמע לי סביר. זה לא נשמע לי סביר בגלל שיש לי שתי אפשרויות. או שהאישה פסולה לעדות בגלל איזשהו טעם נעלם שאין לי מושג מהו, או שהאישה פסולה לעדות כי היא לא התמצאה במה שקורה. שזה נשמע סביר, נכון? יש לי טעם סביר, ויש לי אפשרות שאולי יש איזשהו טעם שאני לא יודע מהו. זה לא ספק שקול.
אם אין שום ראי כנגד הטעם הסביר.
כן, כן.
אין שום ראי.
לא מצאתי ראי. אם יש ראי נגד, אז יש ראי נגד. לא מצאתי ראיות לשום מקום. בסדר? מה אני עושה עכשיו? אם הטעם נשמע לי סביר, בעיניי זה מספיק בשביל מדרש שמרני. כי הטענה הזאת שאומרת, רגע, אבל אולי המדרש שלך לא נכון, על כל סברה שאני אומר בהלכה, תגיד, אולי אתה לא צודק. בסדר, אבל נראה לי שאני כן צודק. תביא לי ראיות, אני אשמע, אני לא אומר שאני בטוח שאני צודק. אבל אין לדיין אלא מה שאין עברות. אני אומר, זה מבחינתי מה שנשמע סביר. למה להניח שזה לא נכון בלי שאתה מביא ראיות? ברגע שמה שאני אומר הוא סביר, נטל הראיה עובר אליך. זה לא אומר שאני בטוח צודק. אבל זה כן אומר שמי שטוען נגדי, נטל הראיה מוטל עליו. למה לאמץ טענה של איזשהו טעם נעלם שאף אחד לא יודע מה, הוא מול נימוק שהוא נשמע הגיוני. למה לא לקבל אותו?
נשמע הגיוני, אבל יכול להיות מישהו לא להגיד, מי הוא לא נשמע הגיוני.
בסדר, אז זה ויכוח, בסדר, זה ויכוח לגיטימי.
אחד לא לך?
אין לי בעיה, ויכוח לגיטימי, אבל אני מדבר על מישהו שאומר לי לא ככה. גם לי זה נשמע לגיטימי, בסך הכל כשאתה אומר טעם הגיוני, אז הוא נשמע לכולם הגיוני, זה לא הנקודה. אני אומר, אולי זה לא הטעם הנכון, זה הטעמים הנסתרים של הגרא. כן, שהגרא אומר את זה אגב על הלכות דרבנן, שבהלכות דרבנן לא הולכים אחרי הטעם. לפחות זו התפיסה המקובלת. אז הגרא אומר, למה לא הולכים אחרי הטעם? אז הוא אומר, כי יש כל מיני טעמים נסתרים, שאפילו שחזל אמרו טעם, אפילו מקום שאמרו טעם, הוא טוען שלא הולכים אחרי הטעם, פה כבר יש אחרונים שחולקים את זה. שאמרו את הטעם, אז כן אפשר
להם אחרי הטעם. זה נראה לי משום סכנה, לא?
מה?
הוא נראה לי אומר, זה הדברים שעשו משום סכנה, שם זה בדיוק הטעם
שעושים. וגם דין דרבנן בכלל. אז הטענה היא שגם אם הם אמרו טעם, יש לו טעמים נסתרים. או אולי יש אותם נסתרים, אני לא יודע בדיוק. זה מסורת שאני לא ראיתי אותה אף פעם כתובה, אז תמיד אומרים בשמו. אני לא יודע אם זה כתוב באיזשהו מקום. בכל אופן, אז על זה הם מסתמכים הרבה מהשמרנים היום, ואומרים, מה פתאום? אז זה לא... יש טעמים נסתרים, אתה לא יכול להסתמך על אותם. מה שפסלו אישה לעדות, זה לא בגלל חוסר התמצאות, למרות זה טעם הגיוני, אבל יש עוד המון טעמים נסתרים שלא אמרו לך. במקרה הזה דאורייתא, אבל בעיקר דרבנן, אז אותו עיקרון. אני לא יודע, אני לא מבין איפה ההמצאה הזאת של טעמים נסתרים. אולי יש טעמים נסתרים, אולי אין, אני מצאתי טעם הגיוני אחד. אם אתה טוען שיש טעמים אחרים, תביא ראיות. אני לא יודע על מה מתבסס הסוג השיקול המוזר הזה. לא מצליח להבין את זה. קחו את המאירי. הבאתי את המאירי. המאירי עושה את המהפכה שלו בלי בדל נימוק. בעשרות רבות של מקומות, חוזר עוד פעם ועוד פעם, על זה שההלכות דאורייתא ודרבנן, כולם בטלות ומבוטלות. ביחס לגויים שבזמנו. בלי בדל נימוק. הוא רק אומר שזה הגויים גדורים בנימוסי האומות. איפה מצאת שהיחס לגויים של אז נבע מזה שהם לא היו גדורים בנימוסי האומות, שלא התנהגו בצורה אנושית? איפה ראיתם? ראינו שהם לא התנהגו בצורה אנושית, זה כתוב בחז"ל. אבל לא כתוב שבגלל זה הדיני דאורייתא לא חלים עליהם. או הדיני דרבנן חלים עליהם. זה לא כתוב בשום מקום. המאירי לא מביא לזה שום ראיה, הוא אומר את זה כדבר פשוט וזהו. למה? כי אם יש לו נימוק הגיוני, אז מה אכפת לו שאולי הנימוק לא נכון, או שאולי יש על שם טעמים מסתרים אחרים שאנחנו לא יודעים מה הם? אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אם תביא לי ראיות, אני אקבל. כל עוד אין לי ראיות, אז אם זה הנימוק ההגיוני, אז זה מה שאני עושה. ומה שהדבר הזה בעצם אומר, זה כשאתה עושה מדרש שמרני, ובעיניך הוא נשמע סביר, גם אם יש לך ראיות מצוין, וכדאי לחפש ראיות. אם יש ראיות נגדך, רע מאוד, אז אתה צריך לוותר עליו. אבל אם אין ראיות בשום כיוון, אם הדבר הזה נשמע הגיוני, אז למה לקרוא סברה הוא? זה נשמע לי הגיוני, ואני הולך עם הסברה שלי. אין לי שום סיבה בעולם לחשוד שאולי יש נימוקים אחרים שהם סותרים. למה להניח את זה? מאיפה להמציא דבר כזה? כל סברה עלי אדמות שאני אגיד, תמיד אתה יכול להגיד לי, אבל אתה צודק, אבל אולי יש סברות אחרות שהן סותרות את זה. אז אף פעם לא נלך אחרי סברה. סוג שיקול מוזר. לא הבנתי אותו אף פעם, את הדברים האלה. וצריך לזכור, וזה מה שאמרתי גם בפעם הקודמת, שהתחושה של השמרן זה שהוא לא משלם מחיר. כי בוא נלך לבטוח, כאילו, מי שרוצה לשנות שיביא רעיון. אבל אתה משלם מחיר לפעמים לא פחות ולפעמים יותר מהמחיר שנשלם על השינוי. כשאתה פוסל עד כשר לעדות, רשע או אישה או מי שלא יהיה, בהנחה שהם אמורים להיות כשרים לעדות, ואתה פוסל אותם לעדות מסיבות שמרניות, אז בעצם אתה משאיר ממון ביד עושקו, אתה מוציא רוצח זכאי בדין, זה מחירים עצומים. מה זאת אומרת? זה מחיר כבד ביותר. אתה לא הולך על בטוח, שום דבר פה הוא לא על בטוח. אז לכן אתה צריך לעשות את מה שהכי סביר, אין פה שאלות של מחירים. השאלה מה הכי סביר בעיניך? וזה מה שצריך לעשות, ככה אני יודעתי. למה אני אומר? פה זה מחזיר אותנו לדיון שלנו על פוזיטיביזם. כי תבינו שהטענה של מה שאנחנו עשינו כאן, זה בעצם מקביל למה שדיברתי על משפט גדל ועל היציאה מחוץ למערכת. כי הרי מה שנתון לנו זה שאבותינו הולכים עם בגדיה. זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים שום דבר חוץ מזה. עכשיו אנחנו מחליטים להסתכל על זה מבחוץ ולנסות לראות למה זה קרה. או אבותינו פסלו רשעים לעדות, או נשים לעדות. אנחנו יודעים שהם פסולים, אנחנו לא יודעים למה. אנחנו יוצאים החוץ, הם מסתכלים על הדין שקיבלנו ודנים למה הוא נקבע. אוקיי? זה בדיוק היציאה מחוץ למערכת שדיברתי, אתם זוכרים עם הקונפליקטים של עבדת אבי ועבדת רבו ועבדת עצמו, או לברכות ממני גם הבאתי שם, יש כל מיני קונפליקטים כאלה, או המצא מן החדש, כן, הפרדוקס של המצא מן החדש, שאמרתי, איך מכריעים אותם? יש לנו כללים, אם תעסקו בתוך הכללים לא תצאו מזה. אבל אם אנחנו יוצאים החוצה, מסתכלים על הכללים, מנסים לשקול אותם, לראות איזה כלל יותר חשוב, איזה כלל דוחה, כלל אחר, יכול שאנחנו נצליח למצוא פתרון. אבל בשביל זה צריך לתת מחוץ למערכת, כמו משפט גדל שאמור לצאת מחוץ למערכת האקסיומטית של ברטל. אותו דבר זה בעצם מה שקורה כאן. המאירי בעצם אומר, תראה, אנחנו קיבלנו מאבותינו איזושהי עובדה. אני עושה מדרש שמרני. המדרש השמרני הזה בעצם זה היציאה מחוץ למערכת שעליה אני מדבר. בעצם המאירי אומר לנו, ההלכה זה לא מערכת פוזיטיביסטית. אתה לא יכול להעמיד את ההלכה על סט של כללים, של נתונים לפחות, אולי יש סט של כללים שתגיע אליהם, אבל סט של כללים נתונים שמהם אתה צריך לגזור את התשובות לכל השאלות שלפניך. זה לא עובד פה. אתה עושה הכללות, אתה מסתכל על הנימוק של הדברים, ואז אתה יכול לנסות ולקבוע איזה שהם כללים שמהם תגזור את ההלכה. אבל את הכללים האלה אתה הכללת. אתה לא קיבלת במסורת התורה שבעל פה את הכללים. הכללים הפרשנות שלך, במסורת התורה שבעל פה נתנו לך את העובדות. את העובדות, את ההלכות, אני מקווה, את השורות התחתונות. את המדרש השמרני אתה עושה. ולכן בעצם שינויים בהלכה במהותם, מצד אחד אמרתי שלהפך, זאת השמרנות הכי בסיסית, זה לציית לכלל ולשמר את הכלל עד הסוף, לא לזוז ממנו ימינה ושמאלה. אבל דבר אחד צריך לזכור, שאת הכלל הזה אנחנו יצרנו. לא קיבלנו אותו. נכון שאנחנו משמרים את הכלל ולא סוטים ממנו ימינה ושמאלה. אבל הכלל הזה שעליו אנחנו שומרים, זה כלל שאותו אנחנו עצמנו יצרנו. מה זה יצרנו? אנחנו מעריכים שזה הכלל שעמד מאחורי ההלכה שבה אנחנו עוסקים. אבל זה הכללה שאנחנו עשינו, אנחנו לא יודעים אם זה נכון. אז הרבה פעמים יש לה איזושהי תחושה, אנחנו נצמדים לכללים ועובדים איתם. רק אנשים שוכחים שאת הכללים שלהם אתה נצמד, אתה עצמך יצרת. זה כמו הכללים האלה, כן, הרב עובדיה הרבה פעמים יש לו כל מיני כללים בשולחן ערוך. יש סתם ואחר כך יש אומרים, כל מיני, כן, שמובעות שתי דעות בשולחן ערוך, הלכה כמו מי, כל מיני כללים, איך פוסעים הלכות בשולחן ערוך. את הכללים האלה אתם קוראים. אף אחד לא קבע את הכללים האלה, חלקם מונפצים לחלוטין, אני לא יודע איפה הוציאו אותם, של שטויות. חלק אחר נשמע הגיוני, נשמע סביר מבחינת צורת ההתנסחות, אבל זה לא שיש איזשהו כלל כזה, אז תבדוק עד כמה זה סביר ותלך עם זה. הכללים האלה כולם המצאה. כל הכללים האלה זה המצאה, שולחן ערוך עצמו לא כותב. כללים, איך צריך לפסוק מתוך מה שהוא כותב, אם הוא מביא שתי דעות, מה צריך לעשות, הוא לא כתב שום דבר מזה. אז בסופו של דבר זה כללים שהתפתחו בתוך המסורת ההלכתית שסביב השולחן ערוך. זאת אומרת, אנשים נצמדים לכללים בדבקות ולא מוכנים לסטות מהם, רק שוכחים שהם עצמם היו אלה שהמציאו את הכללים. לא המציאו, אלא הם טוענים שאלה כללים האמיתיים, אני לא טועה. אבל אולי כן, אולי לא, אני יכול להתווכח איתך על הכלל. כי את הכלל עצמו, אחרי שהמצאת, או הרבה שלך המציא, לא משנה, אתה שוכח. אתה חושב שהוא ירד מסיני, אתה חושב שהמחבר כתב אותו בפתיחת השולחן ערוך, זה סט של כללים, איך צריך לפסוק הלכה מתוך השולחן ערוך. הספר בכלל לא נועד לפסוק הלכה, משכן ערוך, סתם. לא ידע את זה בכלל לפסוק הלכה. הוא ידע לסכם את בית יוסף, זאת אומרת, לסיכום של בית יוסף. אבל הכללים האלה בסופו של דבר נותנים איזשהו מראית עין פוזיטיביסטית שאנחנו נצמדים לכללים וגוזרים מהם מסקנות, אנחנו רק שוכחים שהכללים האלה הם מעשה ידינו. ולכן הרבה פעמים מה שנראה כמו פוזיטיביזם הוא לא כזה. הוא לא כזה כי נכון שאנחנו נצמדים לכללים, אבל אנחנו, זה רק אחרי שיצרנו אותם. ואת זה צריך לזכור, כי אז אפשר להסתכל על הכללים שוב ולראות אם אני מסכים לכלל, שאולי הכלל הוא אחר. ואז למרות שיש כללים ולכאורה זה מתבקש להתנהג באופן פוזיטיביסטי, זה לא מחייב. טוב, לא הספקתי עוד את הסוף, אז הפעם הבאה אנחנו נצטרך עוד כנראה עוד פעם אחת על העניין הזה.